כולם, אנחנו נמצאים בפרק י"ט בספר שמואל א', הגענו לקראת סוף הפרק ששאול יודע היכן דוד. הוא מגלה, דוד ברח, אנחנו קוראים מפסוק כ"א, לא, י' קודם, ודוד ברח, בוא נתחיל פסוק י"ח, פרק י"ט פסוק י"ח, ודוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה, ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול. וילך הוא ושמואל וישבו בניות. ועל זה דיברנו בשיעור הקודם. מה גילה לו שאול? למה הוא בא אל שאול? אמרתי בחופזי כל האדם כוזב, כולל את שאול הנביא. גם הוא כוזב בעיניו. וישלח שאול מלאכים, כן, לפני זה, סליחה. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. ופה יש בפרשנים ובחזל שאלה מה זה ויוגד. כן, יש, אם תסתכלו בקורקודנציה, כל מקום שכתוב ויוגד, רש"י מפרש, יש לנו בפרשת ויחי, ויוגד ליוסף, כי אביו חולה. ואז רש"י שם מפרש שאחד מבניו, מנשה או אפרים, היו משמשים את יעקב והם אלה שהגידו. אבל בהרבה מי... כן, שם במקרה הזה, זה הוא למד שמישהו מבני המשפחה, מבניו של יוסף, משמש את יעקב, והוא זה שרץ להגיד, אבא חולה. אבל במקומות שבהם לא כתוב מי אמר, אפשר שזה רוח הקודש. זה מעניין. זאת אומרת, שאול, אחד הדברים שהוא לא עשה, זה לא לגמרי מדויק, כי אנחנו רואים שהוא כן, בדיעבד כן רואים שהוא כן חשב קצת על בית המקדש, אבל הוא לא עשה שום פעולות שבעצם מביאות לידי כך. איך אנחנו יודעים שהוא בכל זאת חשב על בית המקדש? על נויו של עולם? כי בדברי הימים, דברי הימים א' בסוף, מתואר הכסף שהקדישו למקדש. ממה בנו את המקדש? המקדש של שלמה. יש שם כסף שנלקח במלחמות, ואחד מהנותני הכספים, עוצרי הכספים למען המקדש, היה שאול. מה? ראינו את זה? כן, אז ראינו. אחד מהם זה היה שאול, שהוא גם הוא אוסף כספים. ואז ויוגד לשאול שדוד, הנה דוד בניות ברמה, זה ברוח קודשו. זאת אומרת, שהוא מנסה להבין לאן דוד ברח מהסיטואציה הזאת שהוא מנסה להרוג אותו, מנסה try to figure up, כמו שאומרים באנגלית, מנסה להבין איפה הוא נמצא. וכמו שאנחנו, כמו שחזל אמרו, נמצאים ברמה ועוסקים בנויו של עולם. עוסקים בנויו של עולם.
מה שאני רוצה להגיד,
כי אני הייתי אומר ככה, זהו, זו השאלה, האם הוא באמת רוצה להרוג אותו? וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים, ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבו גם המה. מי רואה את זה? וירא את להקת, מי ראה? השליח, שאול, זה לא מובן הכתיבה פה, כן? אתם שמים לב, זה כתיבה סתומה, בואו נקרא את זה עוד פעם. ויוגד לשאול לאמור, הנה דוד בניות ברמה. וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד, וירא את להקת הנביאים ניבאים ושמואל עומד ניצב עליהם, ותהי על מלאכי שאול רוח אלוהים, והתנבאו גם המה. מלאכי שאול. אז מי זה, למה זה וירא? תגידו, גדול שבהם. יש ראש המשלחת. כן? גדול שבהם. ויגידו לשאול, וישלח מלאכים אחרים, והתנבאו גם המה. ויוסף שאול וישלח מלאכים שלישים, והתנבאו גם המה. וילך גם הוא הרמתה, ויבוא עד בור הגדול אשר בשכו, וישאל ויאמר איפה שמואל ודוד, ויאמר הנה בניות ברמה. הוא שואל איפה דוד, הרי הוא יודע איפה דוד. אז מה קרה פתאום? ועוד פעם, ויאמר, יחיד, מי אמר לו, מי ענה לו? כן? הוא אומר לעצמו, הוא שוב ברוח הקודש. אה... ויומר, ויומר, הנה בניות ברמה. עוד פעם הוא עונה לעצמו, הוא שם. וילך שם אל ניות ברמה, ותהיה עליו גם הוא רוח אלוהים, וילך הלוך ויתנבא עד בואו בניות ברמה. ויפשוט גם הוא בגדיו, ויתנבא גם הוא לפני שמואל, ויפול ארום כל היום ההוא וכל הלילה, על כן יאמרו הגם שאול בנביאים. שימו לב שכאילו שאול חזר, מהמשפט האחרון, חזר להתחלתו. חזר לבסיס שממנו הוא יצא. נכון? ככה שאול התחיל, במסרים שהוא קיבל, אמרו לו, גם אתה תהיה, כן, אתה תתנבא, והתנבאת, ונהפכת לאיש אחר.
זה שאול בעצם הפסוק הזה שקרה עכשיו?
כל זה שאול, כן.
אז מה זה?
מה אתה אומר? כן, כן, אז זה נאמר. זאת אומרת, יש פה איזה מין דז'ה וו. הוא חוזר חזרה לנקודת ההתחלה, מעניין למה. כן.
מה זה אז ותהיה עליו גמור,
אם
לפני
רגע אמר
לשלום
בקודש? זה בדרכה יותר גבוהה, הוא התנבא איתם. כן, זה התנבאות. זה אומנם לא נבואה שנצרכה לדורות, לכן זה לא נכתב. מה הוא בדיוק אמר שם כשהוא התנבא? אבל אתם שמים לב, מה העיסוק? אגב, מכאן אתם מבינים, יש פה משהו מאוד קיצוני ויוצא דופן. עוסקים בהר הבית, תזכרו, זה קצת אקטואליה, עוסקים בהר הבית, כל מי שמתקרב לזה, כל מי שנוגע לשם, הופך להיות נביא בעצמו. תשימו לב לאיזה מדרגה צריך כדי לעבור את מחסום המקום אשר יבחר השם. המקום אשר יבחר השם. והתיאור הזה של הם מנסים, לא ברור מה שאול, לא כתוב בשום מקום ששאול רוצה להרוג את דוד. אולי הוא רוצה להצטרף אליהם, אולי הוא רוצה לדבר איתם. מה קורה פה? חוזרים אל השורש. הרי מה השורש של כל מה שקרה פה? שמואל הנביא, הוא המליך את שאול, הוא המליך את דוד. מעשה ידיו, שניהם. מה המטרה של המלכת מלך בישראל בשביל שאול, בשביל שמואל, סליחה, הנביא? זה לבנות בית להשם. ביתי בתפילה יקרא, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. שמואל הוא בדיוק הדמות של לבנות בית מקדש. בנבואה שמואל ייבנה המקדש, מכוחו ייבנה. זה השלב שצריך כדי שיבנה בית מקדש. והנה הוא מסביר לדוד, מה שדיברנו בשיעור הקודם בעריכות, שהוא מסביר לדוד למה הוא בכלל מינה אותו למלך. הוא אומר, זה לא בשבילך עשיתי את זה. לא לכבודך ולא לכבוד בית אביך. נכון שיש זכויות לרות המואביה, והוא כתב את מגילת רות, במקום לתת לו נשיקה, הוא כתב את מגילת רות. אבל הוא מסביר לו, זה לא העבר, עזוב את העבר, עזוב את ההווה. תסתכל למה נועדת. לשם זה נועד. וברגע שמתעסקים בדבר הזה, כאילו זה פושט את כל הקמטים, מושכים את העירייה לכיוון העתיד, מקבלים פתאום פרופורציות. זה אגב נכון גם לימינו. כשאנחנו מסתכלים על כל הצרות ועל כל המצוקות ועל כל מה שקורה עם כל מה שאנחנו עוברים וחווים ב-70 שנה ו-150 שנה האחרונות, תראו איך שזה הכל, ככל שאנחנו מסתכלים יותר לעתיד, אני אגדיר את זה אולי ככה. ההמנון התקווה בת שנות 2000, כאילו התחלנו לשיר אותו לעבר. לא צריך לשיר אותו לעבר, צריך להמשיך לשיר את התקווה לעתיד. צריך לשיר את זה לעתיד עכשיו. אם אנחנו מבינים שהתקווה בשנות 2000 עוד לא באה לידי מיצוי, וזה שהקמנו מדינה, אז יש פרופורציות לכל הדברים. יש לנו עוד בשביל מה? יש למה להתקדם. זאת אומרת, כל ההתעסקות בעבר היא כאילו נעלמת. עכשיו, שאול, כל ההתחבצות שלו, כל המקום של הדאגה למלכותו, של דאגה לעצמו, כל הפעולה שהוא עושה היא כרגע נמוגה. היא נמוגה בגלל המצב החדש הזה שנוצר בין דוד לשמואל. כשהם מתחילים לעסוק בעתיד, משהו משתנה מבפנים. גם המלכות של שאול מתחילה לנוע לכיוון הנכון. רק שהיא נעה אחורנית. לאן היא חוזרת? הוא חוזר כאילו נקודת ההתחלה שלו. איפה שהוא התחיל. בשביל זה בכלל מינינו אותך להיות מלך. כאילו תראה מה פספסת. תראה מה לא עשית, תראה לאן הגעת. אתה יודע, תסתכל ראית. שאלות, אם יש, כן.
אם אמרנו שנהיית ברמה זה לא מקום, אז מה זה נהיה שאמרו לו,
את מי הוא שואל? כתוב את מי הוא שואל? כתוב שהוא רואה את אנשי המקום, נכון? נגיד אצל יעקב אבינו שהוא בא ללבן, נכון? לחרן. אז הוא רואה אנשים רוי עומדים שם על יד הבאר, הוא שואל אותם, מה ידעתם את לבן? את מי הוא שואל? או פרשת השבוע, שיוסף מחפש את אחיו, ודותן, נכון? מגיע דותן שואל, וימצאו איש בשדה, וישאלהו מה תבקש? האיש שואל, מה תבקש? הוא אומר, אחי אנוכי בקש, נסו מזה. מי הוא מדבר? הוא חזן, מלאך. לא אומרים סתם אחד מהמקום. בסדר? מלאך, הוא מדבר עם מישהו. כשאתה רואה פה, כשהוא מדבר עם מישהו ולא מסיימים לך עם מי הוא מדבר, ואתה מבין שכל הסיטואציה פה היא לא סיטואציה של שיחות סלוניות, אלא זה משהו יותר עמוק. כולם מתנבאים פה, כולם, כל מי שנוגע, כל מי שמתקרב, כל מי שמתקרב למקום הזה בעצמו נהיה נביא. אז אתה מבין שוישאל איפה הוא, הוא שואל את עצמו, הוא שואל איפה הוא. זאת אומרת, זו שאלה עצמית כזאת. כמו שדוד המלך שאל, מי זאת, מי זאת הגברת, בת שבע, נכון? והוא עצמו, הלא זאת בת שבע. הוא אומר, הלא זאת. פתאום נופל לו הסימון, הוא רואה. לכן חזל אומרים, ברוח הקודש הוא ראה. הוא ראה שהיא מתאימה לו, הוא ראה שהיא תלד את שלמה המלך. היא תלד את זה שיבנה את המקדש. כל פעם מצב כזה שיש תשובה עצמית, שאלה ללא ממוקדת, תמיד זה לא שאלה ממוקדת למישהו. אם זה היה ממוקד לפרסונה מסוים, אז לא הייתי יכול להגיד את מה שאני אומר. רואים, הוא מדבר אליו. קורה משהו, תרחש משהו. יש פסקה יפה של הרב קוק שהוא אומר שכשאדם מתקן את עצמו, משהו בי מתקן, זה מופיע, אני אצטט פחות או יותר בעל פה, בסוף מידות הראייה שנמצא בספר מוסר אביך, בסוף ספר מוסר אביך, יש ספר שנקרא מידות ראייה, הפסקה אחת לפני האחרונה נקראת תיקון. שתי פסקאות שנקראות תיקון. הפסקה הראשונה הוא אומר ככה, הוא אומר, כשאדם מדמה בנפשו שהוא מתקן עולמות בעבודתו, הוא מלא הזיות ודמיונות כזב. אבל כשאדם מבין שבכל מעשה טוב שהוא עושה, בכל דבר קטן שהוא משנה בעצמו, בנפשו פנימה, הוא מתקן את עצמו ועצמו מהו, הרי אני מחובר גילוי של כל האנושות כולה, כל ההוויה כולה, אנחנו אוצר אחד גדול של הופעה נשמתית כזאת, אני מתקן בזה את הכל איתי. ואז אני באמת משפיע על העולם. עכשיו, כששאול, דוד שואל, למה אני? מה אני? בשביל מה אני? הוא מתמקד בעצמו. ואומר לו שמואל, פותח לו מגירה, בלי מילים, ואומר לו, אתה נויו של עולם. אתה נויו של עולם. אתה זה שתבנה את המקדש הזה, לזה נועדת. לזה נועדה מלכות ישראל, שזה הוציא הקדוש ברוך הוא את עם ישראל ממצרים. עם כל העסק הגדול שנעשה, כל האותות והמופתים, הכל מכוון לרגע הזה. אתה רואה שבקריאת ים סוף הם אמרו, נעלת בעוזך אל נווה קודשך. מקדש השם כוננו ידיך. הם מבינים שזה הנועדות הלאומית הישראלית, לשם זה נועד. להיות ביתי בית תפילה יקרא, לכל העמים. להיות ישעיהו פרק ב', נהו אליו כל גויים, ואמרו לכו נעלה אל הר השם. דוד המלך בתוך עצמו, המקום הזה מגיע עכשיו, הנה הוא מבין, איש פרטי, לא כזה פרטי, כי הוא נמשך בשמן המשחה של כלל ישראל, איש עצמי, בעצמו מבין את המקום שלו, תראה את מעגלי ההשפעה שזה עושה, תראה איזה תהודה זה עושה בנשמות. בסדר? תראו איזה מוסר אביך כזה, יש ללמוד. כשאני עושה מעשה טוב, נכון? אני לא מלך ישראל, אני עוד לא אבנה את בית המקדש, אבל ברגע שאני מכבד אותך, ואני אוהב אותך, ואני עוזר לך, ואני עושה טוב לזה, ואני אמיתי עם עצמי, כל מעשה טוב שאני אעשה, אני מקדם, אני מרים את האנושות כולה בעוד צעד אחד. כמה זה שווה? אני לא יודע. מושך קצת, ועוד קצת. מתוכי. פה רואים את זה חזק, כי זה ממש לגעת פה. אתה מבין? זה שינוי בצוואר. הוא משנה בנקודה. והראשון שמרגיש את זה בצורה הכי חזקה והכי רועדת, זה שאול המלך. זה אגב כנראה מסביר למה דוד בהמשך ימשיך להתייחס אליו כמשיח השם. אתם מבינים מה אני אומר עכשיו? תופסים מה אני אומר? למה דוד ימשיך כל הזמן להתייחס לשאול כמשיח השם? בגלל הפעמונים האלה שפה צלצלו. כשהוא רואה שהוא מנענע את הקבל של בית המקדש, שאול פתאום חזר להיות שאול המלך. למה? כי מי משך אותו? שמואל. ומי אמר לשמואל? הנה הוא. זה כלי קודש, להבין מה זה שאול המלך. רק דוד מבין את זה. האנשים שדוד אומרים זה רודף, הוא רוידף. שאול עצמו כבר שכח מהו. אבל דוד מבין, מהאירוע הזה הוא מבין. כי רואים אותו, נכון? אם חוזרים לאותו משפט, הגם שאול בנביאים, זאת אומרת שאנשים הבינו ששאול בא להצטרף פה, לא מסופר שהוא בא להרוג את דוד, אנחנו מבינים, אנחנו מנסים להבין, ייתכן שהוא ממשיך לרדוף, אבל זה לא נשמע אלים. כל מי שבא לשם, ואתה רואה שגם למה הקדוש ברוך הוא שופך רוח נבואה על אותם שליחים ראשונים, כי מה רוצה הקדוש ברוך הוא שיקרה? שהוא יבוא בעצמו, תבוא פה, תראה. תגיע למקום הזה, תחזור לראשיתך. וזה כאילו אמור היה לעשות איזה מין פוז, איזה מין מנוחה לכל מה שמתרחש. זה אמור להרגיע את כל הלחץ. זה היה אמור לסיים את הכל. שאול חוזר לנקודת ההתחלה. אבל מצד שני, אם הוא חוזר לנקודת ההתחלה, אז למה לא הוא? הנה כאילו יש תשובה. חזר לאותה נקודה. דוד הצליח להחזיר לשאול את רוח הקודש. לא רוח רעה יותר מבעטת אותו, הוא מתנבא. הוא חזר להתחלה. למה גייסו את דוד המלך? לנגן לשאול. למה צריך שינגן לשאול? ירח עליו רוח רעה, וכשהוא ינגן, אז ראי טוב לך. דוד ברגע הזה השלים את תפקידו לשאול. מהרגע הזה הוא משוחרר. הוא סיים את תפקידו בתור נגן. הוא כבר לא צריך לנגן יותר. אין צורך בנגינה. כן, מבינים מה אני אומר? שאלות. יש שאלות? זה עכשיו זה יאתגר אותנו לראות מה קרה. זה נכון, אנחנו יודעים את הסוף, אבל אנחנו רוצים עכשיו להבין איך זה קורה. אומרת, למה מספרים לנו את כל הסיפור הזה? כי אתה רואה שיש פה באמת רמה אחרת של שאול המלך. זה שאול המלך אחר. הוא חזר לנקודת ההתחלה. דוד החזיר אותו לנקודת ההתחלה. עוד פעם שאול, עוד פעם שמואל, עוד פעם ממש נקודת השליחות. וזה כאילו מפגש המלכים בשורש. ואני אומר, מה ההשלכות של זה? אצל דוד זה חד משמעי. אם יש היגיון בהתנהגות של דוד, מכאן הוא מתחיל. זאת אומרת, זה מתחיל עוד קודם. זה מתחיל, אם אתם זוכרים את השיעורים שדיברנו על פרק ט"ז, פרק ט"ז הוא פרק מאוד מאוד משמעותי וחשוב, שישי רומז לו שאתה הולך לנגן אצלו, הדבר הראשון שאתה הולך לעשות זה לנגן אצלו, שים סכין בלואיך עם בעל נפש אתה. הוא אומר לו, הוא נותן לו מתנה, חמור לחם, הוא כאילו רומז לו במתנות שהוא נותן לשאול, המלכות היא שלו, אל תעלה אותה, זה לא צריך לעלות בכלל. זה לא צריך להיות מדובר, תהיה בשקט, תן לדברים לקרוא, תן לקדוש ברוך הוא להוליך אותך. שם ישי מתחיל את זה. הראשון שבעצם מלמד את דוד שהמלכות היא של שאול, ששייכת לקדוש ברוך הוא, ואתה לא לוקח אותה, אתה קיבלת ואתה לא יכול לקחת. ישי מלמד אותו את זה. פה המציאות מלמדת אותו. הוא רואה את זה במו עיניו, ששאול חזר להיות עם רוח השם עליו. בוא נראה הלאה, בבקשה. פרק אף. כן? אתה להתחיל עם ה... מה? אני לא שומע. ויברח. זה מתחיל במילה לברוח. למה צריך לברוח? ויברח דוד מניות ברמה, מזה משמע, שזה חזר להיות איום, שאול מסתובב פה, שליחיו מסתובבים פה, דוד כבר לא סומך על שום דבר. יש לו רוח טובה פתאום, הוא חוזר לנקודת ההתחלה, אבל הוא פה. והוא יודע מה שאמרה לו מיכל, תברח, אם לא תברח, אתה מת. ויברח דוד בניות ברמה, ויבוא ויומר לפני יהונתן. יהונתן, כן, חוץ משאול, הוא תמיד יהיה יהונתן אחרי דוד. דיברנו על זה. מה עשיתי? מה עווני? ומה חטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי? כן, תראו באיזה סערת רגשות דוד פונה ליונתן, אבל מבחינתו זה out of the blue. יונתן לא מבין מה הוא רוצה ממנו. מה אתה רוצה? ויאמר לו, חלילה, לא תמות. הנה, לא יעשה, תשימו לב שיש פה קריב וכתיב, לו יעשה, כאילו כתוב, לו. לו עשה, לא עשה. לא יעשה אבי, בהמשך נסה להבין למה יש פה קריב וכתיב, כאילו זה כמו איזה תמרור כזה, שים לב, שים לב, שים לב. לא יעשה אבי, דבר גדול או קטן ולא יגלה את אוזני. ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה? אין זאת. יונתן לחלוטין לא מבין את הסיטואציה. הוא לא בעניינים. כן, דוד, אנחנו יודעים שיונתן לא יודע. כאן אתם רואים מה זה מידור, איך אפשר למדר אדם בימי התנ"ך. דוד חווה חוויות קיצוניות, מה שמיכל יודעת. יונתן בכלל לא קלט שזה ככה. המפגש האחרון של יונתן עם שאול ודוד היה באופן מאוד רגוע ונחמד, שהוא נשבע בשם השם שלא טיפל שערת משערת ראשו ארצה, הכל יהיה בסדר. הוא נשבע בשם השם. יונתן לא מעלה על דעתו בכלל, הוא לא מבין את עומק חומרת המצב. ולכן הוא ממש אומר, אין זאת, לא יכול להיות, אני לא מאמין לך. כשחבר שלך לא מאמין לך, משהו לא בסדר. איך תרכוש את אמונו מחדש? וישבע עוד דוד. ויאמר, זה שוישבע עוד, למה צריך וישבע עוד? מתי הוא כבר נשבע פעם קודמת? זה לא דוד נשבע. דוד מבין, נופל לו הסימון. למה יונתן לא מאמין לו? בגלל ששאול נשבע. אז זה תוקע אותך, אה? אז בוא אני אשבע. עכשיו יש לך דילמה. שבועה מול שבועה. שני אנשים שמאמינים עליך, אבא שלך, ואני, ושנינו נשבעים. עכשיו יש לך תיקו. מה תעשה עכשיו? ויאמר לו, וישבע עוד דוד ויאמר, ידוע ידע אביך. כי מצאתי חן בעיניך. ויאמר, אל ידע זאת יונתן, פן יעצב. ואולם חי אדוני, וחי נפשך, כי חפסה ביני ובין המוות. ויאמר יונתן אל דוד, מה תאמר נפשך ועשה לך? אז מה אתה רוצה? הוא לא מאמין, אתה רואה? הוא שומע, כן? דוד אומר, נותן לו הסבר הגיוני. למה? אבא שלך יודע שאתה מצדד בי, אז הוא לא מגלה לך שום דבר, הוא כבר לא מתייעץ איתך, בכל מה שנוגע אליי. אבל הוא כן עושה לך רושם, שבכל הדברים הוא מתייעץ, ודוד זה כבר לא אישו. אז לכן אתה לא מרגיש את זה. הוא מסביר לו בהיגיון. אבל תשימו לב שיונתן די כפוי. הוא אומר לו, טוב, אז מה תאמר נפשך ועשה לך? אז מה אתה מבקש ממני? כן? למה אתה אומר, מאבוני, מחטאתי לפני אביך כי מבקש את נפשי? אבל מה אתה רוצה? הוא בכלל לא יודע מכל הדברים האלה. מבחינתו זה לא קרה. מה הוא יעשה? בוא נעצור פה ונמשיך בפעם הבאה.